פסוק י"ז. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. כאן יש סדר מיוחד. בפרשת ויקרא הסדר היה עולה מנחה, שלמים, חטאת ואשם. אני חוזר, הסדר בפרשת ויקרא, עולה מנחה, שלמים, חטאת ואשם. חטאת ואשם באים על חטאים, ולכן מובן מאליו שהם יועמדו בסוף, כי האדם מלכתחילה איננו צפוי לחטוא. לכן החטא מובא כאופציה אחרונה. לכתחילה אנחנו מצפים ממך להביא עולה, מנחה או שלמים. העולה מורה על מחשבה שהיא כל כולה לשם, ואילו השלמים זה מורה על כוונה להיות עם ריבונו של עולם באותה הסעודה. קדושת האכילה, קדושת המעשה, עד כדי קדושת הסעודה של היהודי הפשוט. בין שניהם, בין העולה לבין השלמים, נמצאת המנחה. אבל חטאת ואשם זה בסוף. והנה, כאן, אנחנו בפרשת צו, למדנו על עולה ומנחה, ובמקום שיבואו השלמים, מגיע החטאת. איך זה יכול להיות? ורק לאחר החטאת והאשם, מגיעים השלמים. וזאת, למה? אז זה כנראה קשור למאפיין המבדיל בין, המאפיין של ההבדל שיש בין ויקרא לצו. ויקרא פונה אל האדם הספונטני, שיש לו נטייה טבעית של פנייה אל השם, לכן אצלו הקורבן מלשון קרבה, ולא מלשון כפרה. אבל פרשת צו מדברת אל האדם שזקוק לציווי. אדם שזקוק לציווי הוא אדם העלול לחטא. לאו דווקא חוטא, אבל הוא עלול לחטא. לכן, הנחת היסוד שלו, שלנו, זה שקודם כל, עליך לכפר על חטאותיך אם יש. הייתי אומר יותר מזה. יש פה משהו מאוד עמוק. אנחנו לא מאמינים לך שאתה מסוגל להביא שלמים. נגיד, לא כל כך מאמינים לך שאתה מסוגל להביא שלמים. כי ייתכן שכאשר אתה מביא שלמים, כוונתך איננה כל כך לשמיים. כשאתה מביא שלמים, כוונתך למלא את בטנך. אז אם אתה שייך לפרשת ויקרא, אנחנו מאמינים לך, אנחנו אפילו מעודדים את זה, השלמים קודם לחטאת. אבל אם אתה אחד שעשוי לחטוא וזקוק לציווי, אם כך, השלמים זה אצלך אופציה אחרונה. רק אחרי שכיפרת על חטאותיך ואשמותיך, אתה יכול גם להביא קורבן שלמים. כן. אם כבר, אז תביא חטאת. למה אתה מביא עולה? זה השאלה שלך? אז מה השאלה שלך? זה מה שכתוב. עולה, חטאת, אשם. ואחרי זה שלמים. מה הבעיה בכלל? עולה מנחה, חטאת אשם, אחרי זה שלמים. כלומר, ברשימה, פרשת צו, השלמים הם בסוף. ברור? זאת אומרת, קשה לנו לקבל שאתה מביא שלמים. מי אתה בכלל שתמלא בתניך ותאמר שיש בזה קדושה? בסדר? ולכן, קודם כל, החטאת פה. זה מה שכתוב, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, זאת תורת החטאת. אלא מה? יש כאן תוספת. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם קודש קדשים היא. מה פירוש הדבר? מהו המקום שבו שוחטים את העולה? במזבח? מה פתאום? שוחטים במזבח? לא, בצפון. מצפון למזבח, נכון? לעומת קודשי קודשים, עכשיו, קדשים קלים ששחוטים, שנעשים בכל העזרה כולה, לא משנה אם צפון, דרום, מזרח או מערב, אבל קודשי קודשים, שחיטתן בצפון. אם כן, את העולה, אתה מקריב בצפון, אתה שוחט בצפון. ובמקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. למה? ההסבר הוא פשוט. כן, חזל לנו הסבר, נגיד, של דרך ארץ. בא מישהו מביא בהמה ושוחט אותה. אם יהיה מקום מיוחד לשחיטת חטאות, זה יהיה ממש לא נעים. יגיד, אתה מביא חטא? עשית משהו, נכון? לא בסדר. לא, אבל אם אני לא יודע, אם המקום שבו שוחטים את החטאת הוא המקום שבו שוחטים את העולה, אז אנחנו מניחים ללימוד זכות. האיש הזה שמביא את הכבש מתכוון לעולה. הוא עצמו מתכוון לחטאת, אבל הצופה לא אמור לדעת. זה נגיד מבחינת דרך ארץ. אבל יש משהו מכן ככה יותר עמוק. אם כבר אנחנו מעמיקים ברגישות הזאת של התורה, זה בא לומר שהחטאת היא ביסודה גם כן עולה. כן? מה עושה את החטאת לחטאת? זה שמבחינתו של המקריב היא כמו עולה. הוא לא אוכל ממנה. מי אוכל מהחטאת? הכהנים. תודה שהסכמתם לענות אחרי בקשה שנייה. אם כן, הכהנים הם האוכלים. אבל מבחינתו של המקריב, הוא בעצם לא הרוויח כלום. אם כן, מבחינתו זאת עולה. במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת. אלא מה? במקום שהוא יוכל לגשת אל השם, להקריב את כל כולו לפני השם, הוא זקוק למתווך. מי הוא המתווך? הכהן. אז כאן מובן, זה העומק של במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני השם, קודש קדשים. עד כאן ברור. טוב, פסוק י' ת'. הכהן, פסוק י' ת', מה בעיה? זה שיש הלכות שונות בין קודשי קודשים לקודשים קלים. למשל, שקודשי קודשים שחיטתן בצפון. נכון? מה? כי הצפון מקום קדוש יותר. מה? אוקיי, זה הכל. כן? לא המזרח והמערב, אתה שואל. לכאורה, קשה לי לומר שאם אמרנו שהצפון הוא מקום קדוש יותר, איך ייתכן שזה יהיה המזרח והמערב? יש פה משהו לא מובן. אלא אם כן אתה מתכוון לומר שהמזרח והמערב קרויים צפון, אבל זה סותר את כל המצפנים שבעולם. בסדר? אבל אולי תסביר את כוונתך. למה אתה אומר שהמזרח והמערב קדושים יותר? קודש הקודשים איפה הוא?
במערב.
במערב? בטוח? כן, נכון. אתה צודק. כלומר, קודש הקודשים הוא במערב. אז אם כך, למה קודשי קודשים שחיטתן בצפון? זאת השאלה הטובה. בגלל שהצפון הוא יותר קדוש בתור עבודה. קודש הקודשים הוא מקום השראת השכינה. שכינה במערב, עבודה בצפון. כלומר, כשאתה מדבר על ערכי עבודה, צפון יותר גדול. סיבה פשוטה. כן, יש שני מקומות במקדש שנקראים קודש קודשים. אתה יודע את זה? ודאי. יש מקום שקוראים לו קודש הקודשים, זה המקום שבו מונח הארון, והלוחות, והקרובים. ויש מקום שנקרא קודש קודשים, זה המזבח. כתוב מפורש, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. אם כן, גם המזבח הוא קודש קודשים. יוצא שהמקדש הוא כמין מקום משונה שיש לו שני מרכזים. איפה מצאנו שני מרכזים? באליפסה. באליפסה יש שני מוקדים לאליפסה. אז גם במקדש יש משהו כזה. זה פעם המרכז הוא במערב, פעם המרכז הוא במזרח. השאלה איפה אתה נמצא. כלומר, במה אתה עוסק? אם אתה עוסק בהשראת שכינה, אז קודש הקודשים הוא העיקר. אם אתה עוסק בעבודה, המזבח עיקר. עד כאן מובן? ובמזבח, בעבודה, הצפון הוא קדוש יותר. למה? זאת שאלה שציפיתי שהוא ישאל, אבל הוא לא העיז. כן? נכון שהיית צריך לשאול את זה? בעיה שלך. טוב, כיוון שהוא רוצה שלא נמרח, אז לא נענה על זה. זה כן בסדר? בסדר, תודה. כן, הצפון הוא המקום החסר בעולם. מבחינתו של העולם, הרי העולם מוקף ממזרח, מדרום וממערב. הרי השמש מקיפה את העולם משלושת הצדדים האלה. צד צפון איננו מוקף. כלומר, זה המקום שבו העולם לא מושלם. אז זה המקום המזדקק לפעולתו של הבורא. שבו ניכרת התלות במי שאמר והיה העולם. כן? נכון. זה השפע כי השפע במד השם. זה לא השפע הטבעי. יפה. לא, כלומר, השפע בא מעט השם. כן, הפרנסה, זה נותן לחם לכל בשר כאילו עולם חסדו, זה הסיום של ההלל הגדול. כלומר, ריבונו של עולם, מאיתו פרנסת הכל. לכן השפע נמצא בצפון, שהוא המקום הצפון, שבו השמש צפונה, לא מתגלה. כן, בחלק הדרומי של כדור הארץ, זה הפוך. אז זה נכון, שם זה לא צפון, אבל מה? יש אנשים שם בכלל? הרי אם הם מהצד השני, אם יהיו אנשים, הם יפלו, לא? ככה חשוב פעם. התורה מתאימה את עצמה לציור הזה. אבל יותר מזה, גם היום, לפי הידע שיש בידינו, רוב מוחלט של היבשות נמצא בחלק הצפוני. והעולם נידון לפי רובו. תהייתי? בסדר. אפילו דבר מאוד מעניין, לראות שאפילו היבשות הולכות ונהיות צרות יותר, ככל שהן יותר פונות דרומה. הצורה של דרום אמריקה, של דרום אפריקה, של הודו, של דרום אוסטרליה, כל זה שפיצי. מעניין. לא יודע איך להסביר את זה, זה עובדה. כן. ובאנטרקטיקה אומנם, זה מתפשט, אבל חפש באנטרקטיקה. אפשר גם את זה להגיד, אבל אני רציתי להציל יותר, להרחיב על כל העולם. טוב, ובכן, רבותיי היקרים, מה הוא אומר כאן? לדבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החתן, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החתן לפני השם, קודש קדשים היא. הכהן המחטא אותה, יאכלנה, במקום קדוש תאכל, בחצר אוהל מועד. מה זה בא לומר? יכולנו לחשוב שהחטאת נאכלת במקום של חולין. למשל, קודשי קודשים, איפה אוכלים אותם? קדשים קלים, סליחה. קדשים קלים, איפה אוכלים אותם? אדם אוכל שלמים, איפה הוא אוכל את זה? בירושלים, בבית. כלומר, יש התפשטות של הקדושה על החולין. מה שאין כן, החטאת חייבת לאכל במקום קדוש. אוכלים אותה בהר הבית. אם נדייק, בחצר בית המקדש. שם אוכלים את החטאת. כלומר, יש מקום בתוך המקדש, מקורה, שם יש סירים וקירה, ושם מבשלים את הקורבן. ואוכלים את זה שם. כלומר, הכהנים באים, יש להם שולחנות, מכלים מיוחדים, תבלינים, כל מה שצריך, הם אוכלים ושותים שם. יין לא יכולים, אבל מצטפוזים. יכולים. אם כי בימי משה, לא היו תפוזים, לפחות לא באזור של משה. אבל בכל זאת, באופן עקרוני מצטפוזים. תגידו משהו אחר, מצטפוחים, לא נגיד. עכשיו, מה זה אומר? שהחטאת של האדם, חטאו של האדם, כשהוא בא לידי תיקון, מכניס אותו אל תוך הקודש. לכן, בחצר, אוהל מועד, שם אוכלים. כל אשר יגע בבשרה יקדש, ואשר לא, אשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה, תחבס במקום קדוש, אוכלי חרס אשר תבושל בו, יישבר. למה? כלומר, אם אני בישלתי את החטאת בכלי חרס, אחרי זה צריך לשבור את כלי החרס. למה? מה זה? כן, זאת אומרת, יש פה חדירה של הטעם לתוך הדופן של הכלי. זה הבסיס של הלכות הגעלת כלים, שאומרים שכלי חרס לא יוצא מדופיו לעולם. הנה, זה המקור. לומדים את זה מן הקודש. כלומר, ההלכות שנוגעות למטבח שלנו, שאנחנו מתקשרים לרב לבלבל לו את המוח על סכין חלבית שחתכה בצל, ואחר כך זה יתערב בחביתה שאני רוצה לאכול אותה באחרוכה בשרית, זה מתחיל כאן. כן. ואם בכלי, זה בסדר, אפשר לבלבל את המוח לרבנים. בשביל זה הם קיימים, כן.
כלי ישן של
בורא. כלי ישן של... אתה תשתמש בכלי ישן במקדש?
בכלי
ש... שמה?
בחולין.
אתה תביא חולין לעזרה? ואתה רוצה שהחולין הזה יתערב בתוך הקודש? ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורג ושותה במים. זאת אומרת שהגעלה מספיקה. אגב, ואתם רואים מהם הכלים שמשתמשים בהם בזמן התנ"ך. או חרס או נחושת. לא יודעים מה זה אלומיניום, לא הכירו בכלל. כן. כל זכר בכהנים יאכל אותה קודש קדשים היא. וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחבר בקודש לא תאכל. באש תשרף. מה זה? מה זה הפסוק הזה? וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחבר בקודש. איזה חטאות זה? שמובא מדמה אל אוהל מועד לחבר בקודש. אה? אז מה אמרת? יום כיפור, נכון. יום מה זה? שעיר עבודה זרה. ספר יעלם דבר. פר כהן משיח. בסדר? כל הפרים האלה שלמדנו, ופר של נשיא, נכון? של המלך. אז למדנו, כן, על מספר קורבנות שמביאים את דמם פנימה. אז קוראים לזה בעברית פשוטה יותר, חטאת פנימית. חטאת פנימית לא נאכלת. היא נשרפת. איפה שורפים אותה? על שפך הדשן, מחוץ לאוהל מועד, במקום טהור. והשאלה היא, למה? מדוע אי אפשר לאכול, דיברנו על זה אני חושב, מדוע אי אפשר לאכול מחטאת פנימית? כי זה גבוה מדי בשביל האדם. האדם לא מסוגל לרומם את הקדושה הזאת, אבל פה מדובר על חטאת של אדם פרטי, זה כן הכהן יכול לרומם. כן.
כן. הסיבה
זה בגלל שבעצם הכתב
של
החטאת
זה שהאדם הוא
האדם של
הגוף של האדם,
של
היחיד,
בעצם
מנוגלה,
ברגע שזה מנוגלה, זה לא טוב. לא חשבתי על זה, זה דוגמה מעניינת, אפשר להגיד את זה. טוב, וזאת תורת האשם. קודש קדשים הוא, במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, מאותה הסיבה. ואת כל חיבור יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהם אשר על הכסלים ואתה יותרת על הכבד על כבד סיינה והקטיר אותם הכהן המזבחה אישל השם אשם הוא כל זכר בכהנים יאכלנו מקום קדוש יאכל קודש קדשים הוא כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר חרבו אשר חפר בו לא יהיה והכהן המקריב את עולת איש עכשיו פה יש חידוש הרי למדנו לגבי עולה שהעולה קרבה כולה היא קרבה כולה כמעט כולה יש דבר שלא שורפים אותו, וזה האור. ברוך השם, אם היו צריכים לשרוף את האורות של העולות, אז בית המקדש היה עם ריח בלתי נסבל. והכהן המקריב את עולת איש, אז אור העולה אשר הקריב לכהן לא יהיה. כן, מה זה טוב? כלומר, כנראה שהאור של הבהמה הוא מכוון כנגד אותו חלק שהוא כותונת אור באדם. כן, הרי כתוב, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם, כלומר, שהנפילה של האדם הביאה לו מין מחיצה בינו לבין העולם החיצוני, וזה תפקידו של הכהן להעלות על ידי השימוש שהוא עושה באור הזה בביתו. וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה ועולת בשמן בחרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. כן.
למה לא לעלות ביחד את הכותונת עם העולה?
כי זה העלת הכוונות. ואילו האור זה כבר יותר חיצוני. קשה להעלות. אז זה נעשה על ידי השימוש של אדם קדוש באור, הכהן. זה גם כן סוג של קורבן. כלומר, זה שזה של הכהן, כי הכהן גם הוא סוג של מזבח. כתוב המביא דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. כן? אתה נותן משהו לאדם קדוש, אז הדבר מתקדש. או עד רבה, כיוון שהוא נמוך, אז עדיף לעשות בו קדושה דרך החיים. קדושה. וזאת תורת קדושה. זבח השלמים אשר יקריב להשם, מתוך כך גם יש מקום לשלמים. אז הסדר כאן ברור. כן, עולה, מנחה, חטאת ואשם. אם עשית את כל זה, אז אתה רשאי לגשת לעבודת השלמים. הדבר הזה דומה קצת לגבי הדיון בצדקה של גוי, שיש במסכת בבא בתרא. האם זה טוב שגויים נותנים צדקה? כן, הרי כתוב חסד לאומים, חטאת. כן, יותר מזה, כתוב, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. אומר התלמוד, צדקה תרומם גוי, ואלו ישראל, שנאמר, מי כעמך ישראל גוי אחד. אם נקשורים גוי, הכוונה לעם ישראל. וחסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שעושים אומות העולם, חטא הוא להם. ולמה זה חטא? בגלל שיש להם כוונה לא לשם שמיים, משמע. שש כוונות שונות שהן לא לשמיים, לא לשם שמיים, שש או חמש כוונות לא לשם שמיים, שיש בחטאת, בצדקה שמביאים הגויים. ולכן חסד לאומים, חטאת. שואל התלמוד, מה הבעיה? מה זאת אומרת כוונה לא טובה? שיש לו כוונה אינטרסנטית. הרי יש לנו ברייתא מפורשת שאומרת, האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, כן, אדם שחס וחלילה הבן שלו נמצא בסכנה, אז הוא נותן סלע לצדקה, הוא אומר על מנת שיחיה בני. הרי זה צדיק גמור, כלומר זה בסדר גמור, אומרת הגמרא, זה בסדר, אין איסור להשתמש בצדקה, במצווה של הצדקה, גם בשביל רווחים אישיים. אז מה הטענות שלך נגד הגויים שיש להם רווחים אישיים? הרי זה מותר. אומר התלמוד, יש הבדל. אם חס וחלילה הבן לא יצא חי, אז היהודי לא מצטער שהוא נתן צדקה על כל פנים, פחות מצוות צדקה קיים. אצל הגוי, הוא ישאל את עצמו, בשביל מה נתת צדקה? זה לא עזר כלום. כן, מה אתה אומר?
זה כמו שיהודי, גם אם הוא לא ערב, אז גם אם הוא לא עורלים אותו, אז הוא כדאי יהודי אותו, גם אם הוא עורלים אותו, הוא לא יהודי.
עורלים אותו?
עורלים אותו, מה אני אומר?
מה זה קשור לנושא?
הרבה זה מחצת, אבל בכל מקרה...
יש משהו, איזה מין עטימות בנפש של אומות העולם, שגורמת שכאשר הוא נותן צדקה על מנת להשיג איזשהו רווח אישי, הרי זה מה שחשוב לו שם. אחר כך רבי אלעזר המודעי אומר, בכל זאת, שאם הוא נותן את זה לשם שמיים לגמרי, זה בסדר. שכל צדקה וחסד שנותנים אומות העולם, כקורבן חטאת הוא להם. כן, שזה בסדר. אבל זה בתנאי שהוא לא מחפש רווח אישי. מצאנו אצל הגויים, יש הרבה פעמים שנותנים לכבוד מלכות שמיים. אז זה בסדר, זה קשר. אם לא פחות מזה, אנחנו לא בטוחים. אפשר לומר שהיהודי שבפרשת ויקרא הוא באמת יהודי. לכן אנחנו סומכים עליו שאף על פי שהוא אוכל מן השלמים, הוא מתכוון לשם שמיים. מה שאין כן היהודי של פרשת צו הוא קצת גוי. אז אנחנו מחכים קודם כל שתכפר על חטאותיך, ורק אז אנחנו סומכים עליך שאתה יכול להקריב שלמים. הבה נקרא, פסוק י' א', וזאת תורת זבח השלמים, אשר יקריב לשם, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת של עמיו, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרום על השם לכהן הזורק, את דם השלמים לא יהיה. זה שלמים מסוג מיוחד, זה קורבן, תודה. נכון? זאת אומרת, כמה לחמים הוא צריך להביא? יש פה ארבעה מיני לחם, נכון? והקריב על זבח התודה, חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מובכת חלות בלולות בשמן, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו. אז יש פה ארבעה סוגי לחמים. כל לחם, 10 לחמים. אז כמה לחמים הוא צריך להביא? 40. הוא רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. למה הוא רוצה להגיד תודה? הוא למשל יצא חי מן המדבר, או מן הים, או מן הכלא, או מן המחלה. 4 צריכים להודות, נכון? והוא מביא את הקורבן שלו, והוא צריך להביא 40 סוגי לחם, או 40 לחמים. מה קרה? האמת היא, זה לא בדיוק 40 סוגי לחמים, כי הוא מקריב אחד מכל קורבן, זאת אומרת שישארו לו אחרי שהוא מביא 3 מתוך ה-40, נשארו 37 לחמים. כן? ועד מתי הוא צריך לגמור לאכול את זה? תסתכלו בפסוק תדבר, ובשר זבח תודה של עמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. זאת אומרת, הבאת את התודה, אני יודע, בשעה 11 בבוקר, עד סוף הלילה זה צריך להיגמר. כל הלחמים האלה, 37 לחמים. מה? כן, גם את הלחם. עכשיו, השאלה היא כזאת. אז למה כל כך הרבה לחם? איך אדם יכול לאכול 40 לחמים, תגיד לי? מה? יפה, כדי להזמין את החברים. זאת אומרת, אם אדם מודה, אז התורה מצאה איזשהו פטנט. כדי להכריח אותו לעשות חפלה עם החבר'ה. אתה מודה, תזמין את כולם. כן. מדוע אני אומר את זה? יש, פעם ראיתי באיזה שוט, מישהו שאל, קרה לי נס, הייתה לי הצלה, האם לעשות סעודת הודיה? ענה המשיב, יותר טוב שתלמד תורה או שתיתן לצדקה את הכסף שרצית לתת לעשות לסעודה. אבל זה בדיוק ההפך מה שכתוב כאן. שעד רבה, התורה רוצה שאתה תצא מן הפרטיות שלך ותהפוך את התודה שלך להזדמנות לשתף עוד אחרים בזה. זה מה שנקרא, וירוממוהו בקהל עם ומושב זקנים יעללו. כן. אפשר על כל דבר, אבל זה ארבע שצריכים, שחייבים להודות, זה ארבע אלה שציינתי. אבל יש עוד, כן, ודאי.
למה יש חמץ פה?
החמץ, בגלל שלחם שהוא רק מצה, זה לא טעים. אבל לא מקריבים אותו, שים לב, יש שלושה שמקריבים, ואחר כך על חלות לחם חמץ יקריב את זבח תודה שלמיו, אבל את זה לא מקריבים, אסור להקריב חמץ. בסדר? אבל חמץ זה כיף כזה, יש גם, יש פיתות, יש חמץ, יש כל מיני, נחמד כזה, כן. זאת אומרת, ודאי שעם הלחם אתה לא תאכל לחם כאן ככה עם הבשר, אתה צריך למרוח משהו, לנגב משהו, נכון? כן? אז זה, ודאי שיש עוד דברים שמביאים, זה החפלה לשם שמיים, השמחה הגדולה. כן. ואם נדר או נדבה, זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת. והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. טוב, אז כאן יש לנו כלל, קדשים קלים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. כלומר, כשאתה מקריב קודש קודשים או קורבן תודה, שזה יוצא מן הכלל, אתה צריך לאכול, או צריך, כלומר, אם זה דבר שאוכלים, למשל חטאת ואשם, או תודה, צריך לאכול את זה ליום ולילה שאחריו. אסור לעבור את הלילה. אם זה קורבן שלמים רגיל, נדר או נדבה, אז זה יום, לילה שאחריו, והיום שאחרי הלילה. זה נקרא שני ימים ולילה אחד. לא כל כך מובן הסיפור הזה. בכלל, מתי מתחילה היממה לפי היהדות? בלילה או ביום? בלילה. ואילו כאן בקורבנות, רואים בדיוק הפוך, יש יום ולילה שאחריו. כלומר, היום נמשך עד סוף הלילה. ככה זה בקורבנות. ולא מובן למה. פשוט מאוד. למה ביהדות היממה, הימים והיממה מתחילים בלילה? זכר למעשה בראשית. שמה יש במעשה בראשית? ויהי ערב ויהי בוקר. כלומר, זה זמן אופטימי מן ההיעדר אל ההוויה. כלומר, כל דבר במציאות הוא המשך של, של הבריאה, של מעשה בראשית. מעשה בראשית זה ההוצאה מן העין אל היש, מן הלילה אל היום, מן ההיעדר אל ההוויה. לכן הזמן הזה הוא זמן אופטימי, נכון? אבל, מה יש? לא נכון? מה שאני אומר? מה שאין כן. כשמדובר על קורבנות, הקורבנות זה ההשבה מן היש אל העין. אני עכשיו לוקח בהמה שהייתה מלאת חיים, אני שוחט אותה, שורף אותה, מעלה אותה. אז ברור שאני משיב עכשיו מן היש, מן החיים, אל היעדר. לכן, מטבע הדברים, הקודשים קלים נעשים ליום, זה הקודשי קודשים, ליום ולילה. אבל, קורבן השלמים, אמנם חלק ממנו מוקרב על גבי המזבח, וחלק ממנו נאכל על ידי. אז זה קצת דומה לחיי העולם הזה. אני עושה על האש, אני אוכל טוב, סעודה. אם כן, זה קצת קורבן, אבל זה גם קצת כמו שאר המצוות של התורה. לכן זה יום ולילה ויום שאחריו. קודשי קודשים נאכלים לשני ימים ולילה אחד. עד כאן מובן? טוב. כל זה אגב ידוע מפרק איזו מקומן של זבחים, שאנחנו קוראים אותו כל בוקר. נכון? לפני הפסוקי לזמרה, בסוף הקורבנות. טוב. פסוק י' ז' והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף, זה כבר מוגזם. ואם יאכול יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. כן, כלומר הקודש צריך בכל זאת שיהיה לו תחומים. והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, אשר לשם בתאומתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, ונפש כי תיגע בכל טמא בתאומת אדם, או בבהמה טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לשם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. טוב, זה לגבי רשימת הקורבנות. ומתוך, כן בבקשה? נשמה בשפה התנכית זה הנשימה. בשפה של חז"ל, שחדרה גם אלינו, נשמה זה מציין את החלק העליון של האדם. אבל בתנ"ך זה בדיוק הפוך. בתנ"ך נשמה זה הפעולה הפיזית של הנשימה. לכן כשאתה אומר כל הנשמה תהלליה, הכוונה כל מה שנושם. ולכן חז"ל דרשו על כל נשימה ונשימה. מובן? לא. מה? אתה אומר, אתה שואל מדוע לא השתמשו פה בביטוי נשמה? כי אתה מבין שהמילה נשמה מציינת את החלק העליון שבאדם. נכון? מה זה? יש גם יותר עליון מהנשמה, אבל הנשמה יותר עליונה מהנפש, נכון? נכון, זה היה הבסיס של השאלה שלך? כן. אם כן, אתה שואל, מאחר והנשמה זה החלק היותר עליון, אז מדוע התורה לא השתמשה בביטוי נשמה, לעומת ביטוי נפש, שהוא ביטוי נמוך. עד כאן שאלתך. הבנתי אותך נכון? תשובה. זה שהנשמה זה יותר עליון מהנפש, זה בשפה של חז"ל ולא בשפה של התנ"ך. פשוט מאוד. ההבדל במינוחים נוצר מזה שחז"ל פשוט הלכו לפי יצירת נפש האדם שבספר בראשית. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אז כלומר, זה כאילו נשימתו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שזה כאילו נשימתו של הקדוש ברוך הוא, אז הנפש נקראת נשמה. לכן אומרת הגמרא, הנה חמישה ברכי נפשי, חמש פעמים דוד המלך אומר, ברכי נפשי את השם, כנגד מה? לא אמרה מילה כנגד הנשמה וכנגד הקדוש ברוך הוא. כלומר, נפשי בשפתו של דוד, נשמה בשפת חז"ל. השם בשפתו של דוד, הקדוש ברוך הוא בשפתם של חז"ל. זה כן, זה הסיבה. זה הסיבה שבספרי הקבלה זה קיבל את ההקשר הזה. למרות שגם בספרי הקבלה, מושגים של נפש, נשמה וכדומה, הם מושגים יחסיים לפי ההקשר. וגם הרמב״ם כתב את זה בהלכות יסודי התורה, שהביטויים נפש, נשמה, רוח, חיה, יחידה וכו', משתנים לפי ההקשר. ולכן כל פעם כשאתה רוצה להבין מה מדובר, ילמד מעניינו. כך כותב הרמב״ם. בסדר? זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. זה, אפשר להגיד מה שאתה אומר, אבל זה לא הפירוש. זה לא מה שאני אמרתי, וזה גם לא מה שכתוב כאן. בסדר? כן.
יש סיבה למה המעבר מהקודש לחיבור כל כך דרמטי, זאת אומרת, מרקע שזה יתרצה
הקורבן, לזה
שהנפש
תחלה יתממה. זה לא יתרצה. לא, זה לא ירצה. לא ירצה. לכן זה חמור מאוד. כל פגיעה בקודש היא חמורה. ולכן יש הרבה קריטות שקשורות דווקא לעבודת המקדש. פשוט. כן? אפילו בשלישי. קל וחומר הביאו חמישי. נגיד, אם אדם לא אכל, השאיר, הותיר מהבשר של השלמים. הגיע יום השלישי, צריך לשרוף. בסדר? במשך יומיים אוכלים. מה שנשאר, ביום השלישי שורפים. אסור לאכול יותר. בסדר? אז כאילו אך אומר, אם פתאום לא שרפו ביום השלישי, שרפו ביום הרביעי. מובן? טוב. מתוך הלכות הקורבנות, יש הלכות של איסור ויתר שנובעות מן הקורבן. כן? זה האיסור של חלב ודם. למה אסור לאכול חלב ודם? אסור לאכול חלב ודם בגלל שזה החלקים הטובים. זה החלקים שהם מלאי חיים. חלב זה מראה על שמנונית הבהמה. הבהמה דשנה, ברוך השם, יש לה בחלב. דם זה הנוזל שנושא בקרבו את החיים. אז זה הדבר המשובח. כיוון שזה משובח, זה לקורבנות. וכל מה שאנחנו לא אוכלים דם במטבח או חלב במטבח, זה המשך של הייחוד של החלקים האלה למזבח, גם כשמדובר בבהמה שאנחנו לא מתכוונים להביא אותה לקורבן. כן. דם, כן, יש טעם נוסף, אני מדבר חלב קודם כל. כי הרי חלב של בהמה, של, למשל של חיה, מותר לאכול. אם אני שוחט צבי, מותר לאכול את החלב שלו. למה? בגלל שאין אפשרות להעלות צבי על המזבח. אבל בהמה שיש אפשרות עקרונית, אז אסור. עכשיו לגבי הדם, זה שנפשו של אדם קצה בזה, זה נכון לגבי כל דם. אבל פה אנחנו מדברים על דם הנפש, שהוא מוקרב על גבי המזבח, זאת אומרת דם נוסף. עכשיו, זה שנפשו של אדם קצה בזה, זה מחלוקת תנאים. האם נפשו של אדם קצה בדם או לא. כלומר, האם בזמן משה הייתה מעיסה כזאת או לא. טוב. כן. כמו זה, יש גויים שאוכלים דם. מה אתה אומר?
האם יהיה מצב, תעתיד, שהאדם כן יהיה ראוי, או שזה כן יהיה נכון שהאדם
יאכל דם? לא. לא ידוע לי דבר כזה. אולי לעתיד לבוא, יותר ראוי שאדם לא יאכל בשר בכלל. אבל כל זמן שאנחנו אוכלים בשר, דם וחלב אסור. אלא מה? אדם רוצה לאכול דם. יש לו תאווה, אז מה יאכל? מה? הבנתי. דגים. דגים. תנסה לשתות דם של דגים, תראה שזה ממש לא אותו דבר. שישתה פטל וידמיין שזה דם. זה גם רעיון. הגמרא אומרת משהו אחר. יאכל כבד. כבד זה מותר באכילה, יש איזה טעם של דם. כן, אדם רוצה לאכול חלב, מה יעשה? מה אומרת הגמרא? יאכל חלב של חיה. ישחט צבי, החלב מותר. נכון? זאת אומרת, הטעמים שהתורה אסרה, אף פעם לא אסורים באופן מוחלט. אלא יש דרך למצוא את היתר שלהם. כן. כסיפור המפורסם על ילטה. כן, מה אתה אומר?
מה העניין להקריב את המשובח? כאילו, מה העניין של השם במשובח?
למה להקריב את המשובח? ראית פעם עוגה עם דובדבנים? כן? מה הילדים עושים כשלא רואים אותם? אוכלים את הדובדבן, נכון? כלומר, מזה אתה יודע מה המשובח. בסדר? לא, אני אסביר פשוט מאוד. נאמר בקורבן הראשון שהיה בהיסטוריה. זה היה קורבן של קין, נכון? נכון? הביא קורבן, והקדוש ברוך הוא לא רצה את הקורבן הזה. ואילו הקורבן של הבל הוא רצה. מה ההבדל ביניהם? כתוב, ויהי מקץ ימים, ויהווה קין מפרי האדמה קורבן לשם. כלומר, הוא חיכה עד סוף העונה. ויהי מקץ ימים. ואז מה הוא הביא? הוא הביא מה שנשאר לו, מפרי האדמה. כלומר, הוא הביא מהפסולת. מה שאין כן הבל, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו, ומחל בהן. כלומר, הוא הביא את הראשון, והשמן. ואישה השם קין. זאת אומרת, אל הבל. מה פירוש הדבר? קין הרגיש באופן טבעי שהוא ראשון. הרי הוא הבן הבכור. אם כן, בשבילו הראשית. והשארית לזולת. מה שאין כן, הבל, שידע באופן טבעי שהוא שני. ואז הוא מבין שאת הראשית צריך לתת לזולת, ואת השארית בשבילו. ויש העדפה מוסרית למי שמכיר בערך של האחר. אתה מוכן להכיר בערך של האחר בזה שאתה נותן חשיבות לא תחילה. אתה נותן לו את הראשון, את השמן. אתה יותר טעים בשבילו. בסדר? ולכן התורה ניתנה ביום הביקורים. כי התורה ניתנה למי שמסוגל להביא ביקורים. מי שמוכן לתת לזולת. מדוע? כי התורה גם היא ביקורים של הקדוש ברוך הוא אל האדם. כן, בבקשה. חלב זה שמן. זה לקדוש ברוך הוא. אין מה שיותר טוב. מה שעושה את הבהמה לדשנה, חיה. תהיתי? כי זה לשם. לשם, השם הוא הזולת. הבנת אותי? מה לא הבנת? לא, אני מבין. אתה שואל למה לא אוכלים אותו. אמרתי לך למה, ואתה שואל למה לא אוכלים אותו. סימן שהתשובה שלי לא הייתה טובה. לא, אז בוא ננסה להבין. המטרה שלי היא לא שאני אבין, המטרה היא שאתה תבין. אז אני רוצה שתבין. תסביר לי את השאלה שלך עד הסוף, אז אני אבין יותר טוב. טוב, בעזרת השם, אתה תדע להסביר את השאלה של עצמך. כן. מה?
אם קורבן, זה... לפני החטא. אז למה החטא, למה הקורבן הראשון זה קין? למה זה לא, למה הקורבן הראשון הוא לא רק באדם
הראשון? אם הקורבן הראשון הוא לפני החטא.
אם קורבן אמור, והאידיאל שלו זה לפני החטא, אז למה אדם הראשון לא הקריב קורבן?
מי אמר לך שאדם הראשון לא הקריב קורבן? המסופר בתורה, אבל חז"ל אומרים שאדם הראשון גם כן הקריב. הקריב שור שיש לו קרן אחת במצחו. שנאמר, ויטב לשם מפר, משור פר מקריב, מקרין מפריס. כן, זאת אומרת שאדם הראשון גם כן היה לו קורבן, אבל קורבן מיוחד, שור עם קרן אחת. כי הוא היה יחיד בעולם. כן, מה עוד?
אנחנו זוכרים להשם את האחים מובחר. האם השם כאילו עושה פעולה, אנחנו מדמים לו, אז מן הסתם שהוא עושה גם כך.
נכון.
אז הוא מקריב לנו את הכי משובח
ביותר. נכון. הקדוש ברוך הוא גם כן נותן לנו את המשובח ביותר שיש לו. מה זה?
החיים?
לא. התורה. לכן התורה ניתנה ביום הביקורים. כי הביקורים, כי התורה גם היא ביקורים. שהקדוש ברוך הוא נותן את המובחר ביותר שיש לו לזולתו. יש לזה טעם של דז'ה וו. בבקשה. טוב. אז עם כל מה שאמרנו, כתוב כאן, וידבר השם פסוק כף ב', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב, שור וחסב ועז, לא תאכלו. וחלב נבלה, וחלב טרפה, יעשה לכל מלאכה, ואכול, לא תאכלו. אז מה עושים? איזה מלאכה אפשר לעשות בחלב? נרות. כן? יש סיפור מזעזע. על הגאון מווילנה, שפעם הייתה אישה ש... בווילנה, שבאה לגאון מווילנה עם אוף, לשאול אם האוף הזה כשר או לא. הגאון הסתכל, אמר שהוא לא כשר. אחר כך היא הלכה לרב של וילנה, והיא שאלה אותו את אותה שאלה עם אותו אוף, הוא אמר שהאוף כשר. אמרה לו, אבל הגאון אמר לי שלא כשר. שלח אותה לגאון מווילנה, אמר, אתה ואני והאישה הזאת נאכל ביחד את העוף הזה. כן, כלומר, הגאון כנראה שילם לה משהו כזה, לא עושה, הרב של וילנה שילם לה, אמרה, כיוון שאני הרב של וילנה, מי שקובע להלכה זה אני, לא הגאון מווילנה, למרות שהגאון יותר גדול ממני, אבל אני הרב של וילנה. ומספרים שאותה אישה הכינה את העוף במרק, והגיעו לשם הגאון, אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי, אבל ככה מספר הרב מימון, נדמה לי, כן, שהגאון והרב של וילנה ישבו עם אותה אישה, והגאון עמד לאכול, וכבר הכניס את הכף שלו לתוך המרק, ונפלה טיפת חלב מן הנר לתוך הצלחת, והטריפה את הכל. כן, כי הרי נר הוא עשוי מחלב, נרות של פעם, וזה בוודאי מטריף, אז אי אפשר לאכול את זה. טוב, זה רק בשביל להביא את הסיפור הזה, כדאי לכתוב את הפסוק הזה. כי כל אוכל חלב מן הבהמה שיקריב מבין האיש של השם, ונכרתה הנפש האוכלת מהמאה. כלומר, לא מכל בהמה, אלא בהמה שראויה להיות קריבה לשם, דהיינו, צאן או בקר. לא, שראויה להיות קריבה. כלומר, פרה, או שור, או כבש, או עז, נכון? כל הדברים, או איל, או שעיר, גדי וכדומה, כל אלה, החלב שלהם אסור. וכל דם, לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה. אין חלב בעוף, אבל יש דם בעוף. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. אז זה צריך להירגע, לא מדובר על כל דם ממש, לא מדובר על הדם שהוא דם הנפש, כלומר הדם שיציאתו, ממיתה את הבהמה. אבל אדם שבלוע באיברים, כל זמן שלא פרש מן האיברים, הוא מותר, וכשהוא פרש מן האיברים, הוא אסור באיסור לאו, אבל לא באיסור קראת. כן.
דם חיה.
דם חיה. אסור. כן, הבהמה גם נקראת חיה. כן? שבהמה נקראת חיה, וחיה נקראת בהמה.
למה חלב של החיה
מותר? כי לא מקריבים אותו לשם. חיה לא קרבה לשם בכלל. כן, צבי ואייל, הטמא והטהור יאכלנו, יחדיו. נכון? כלומר, אני לא צריך להיות טהור כדי לאכול את הצבי והאייל. מה שאין כן, אם אני רוצה לאכול פרה, אני צריך לדאוג להיות טהור. למה? כי יכול להיות שיביאו לי פרת קודשים. בסדר? היום זה כבר לא קורה, אבל בעיקרון. כן, מה אתה אומר?
מה הייצוג של
החיות?
מה הייצוג של החיות?
מה הייצוג של החיות? זה בשאלה גדולה מאוד. מה יהיה? אם אי אפשר להקריב חיה לגבי המזבח, איך החיות מתעלות? מסכנות, לא? שאלה גדולה. אלא סימן שיש גם קדושה מבחוץ. בקדושה הזאת מבחוץ יש בה, יש בה סכנה. יש בה סכנה כי כתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובאיילות השדה. צבאות ואיילות, כלומר, אותן חיות. צבאות זה הנקבה של הצבי, כן? צבייה, רבים, צבאות. ואיילות השדה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ, אומרת הגמרא, אם אתם מקיימים את השבועה המוטה, ואם לא, ואני מתיר את בשרכם כחיות השדה, כאיילות, כצבאות וכאיילות השדה. זאת אומרת שיש לפעמים קורבן שנעשה מחוץ לנורמה. וזה צרות שיש בעולם, השואה למשל וכדומה. כן, אז זה לא פשוט, יש איזה מין מגמה של הכנסת הקדושה שנמצאת בחוץ, להכניס אותה בפנים. אז זה נעשה בכל מיני דרכים אחרות, כן.
אמר שהקדושה שבחוץ היא לא מסוגלת להיות.
כן, אז יש מגמה של חיבור בין הקדושה שבחוץ והקדושה שבפנים. זאת עבודה. רגע, אתה מוכן לשמוע עד סוף התשובה? כן, כלומר, אני נותן תשובה. אתה יודע, לפעמים ילדים, כשאתה נותן להם תשובה, כבר הם הכינו את השאלה הרביעית, כן? אבל לאט לאט, לאט לאט, אני לא מסוגל ללכת בקצב שלך. כן, אז זה אומר שיש מגמה של הכנסת הקדושה שבחוץ אל הפנים, וצריכות להימצא אסטרטגיות במהלך ההיסטוריה לעשות את זה. בבקשה, מה השאלה תחבים?
אני מפשט את הקדושה שבפנים כלפי חוץ.
ההתדשות של הקדושה שבפנים כלפי חוץ, זה על ידי עילוי העולם לעתיד לבוא. עיין בספר זכריה, שלעתיד לבוא, הקדושה של ירושלים מתפשטת על הכל.
אז זה
לא
במעשים, כמו
שם, אני לא בטוח שנעשייה, אבל זה בעיקר דרך מחשבה, נעשה. דרך המחשבה. כלומר, ההשתוקקות שיש לצדיקים לאיחוד העולם, היא פועלת את זה. כאן מבואר בורות הקודש במספר מקומות. כן.
השואה זה
לא, לא, ממש לא. השואה זה לפעמים, זה זבח שנעשה שלא כראוי. כן. והפעם נדבר על זה יותר בהרחבה, אולי נלמד יום אחד על ענייני השואה, זה עניינים כבדים ולא פשוטים בכלל. טוב, זה הכל להיום. שלום.